עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, במהלך השבוע נקבל גם בברכה את חודש אייר, שיהיה חודש מבורך, קיץ בריא, ואנחנו כאן כמדי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בעשייתם ובדרך חשיבתם ללמד אותנו דבר או שניים על מהי חשיבה חיובית, איך באמצעות מחשבות טובות אנחנו יכולים לשנות את המציאות, מי שיכולים להרבות בנו דעת. אנחנו נדבר גם על יום השואה, על אחד המיזמים שמספרים את הסיפור בדרך מאוד מיוחדת, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה. לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין יושב כאן לצידי, ואיתי אורטל אחראים על השידור, וירון זאבי עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים את השעה הזו לפתוח עם מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו, זכרו לברכה, ומובילת מיזם אנשים אחים אנחנו. ערב טוב לך מאיה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית.
נדמה, את יודעת, המיזמים האלה שמייחלים ועושים למען חיבורים הם תמיד מרגשים, ונדמה לי שבימים האלה ובתקופה הזו הם מרגשים כפליים. אז את יכולה לספר על מה שהתחלתם לעשות כבר לפני חודשיים וחצי?
בעצם כשהסתכלנו על המציאות הישראלית הבנו שאנחנו חייבים ללמוד לדבר, אבל בשביל ללמוד לדבר צריך ללמוד להקשיב. וזה אחד הפרויקטים הגדולים, זאת אומרת אנחנו מייצרים המוני מעגלי שיח שמפגישים אנשים מכלל הדעות וכלל הגוונים, פשוט להקשיב אחד לשני.
בואי נדבר רגע על הפילוסופיה הזו של ההקשבה. מאין באה התובנה הזו ומה עומד מאחוריה?
המיזם שלנו, של אנשים אחים אנחנו, בעצם קיבץ אליו קבוצה של אנשים שכל אחד בחייו הפרטיים, פחות או יותר בזה הוא עוסק. גם אם זה בתחום הביטחוני, וגם אם זה בתחום באייטק, וגם אם זה בנושא של מדריך טיולים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בא מתחום אחר של העולמות של העשייה, אבל כולנו באמת חלקנו את העניין שאנחנו חייבים ללמוד להקשיב אחד לשני, לא כדי לשנות את העמדות שלנו, אלא כדי להשתנות במהות הפנימית שלנו. זאת אומרת, כשאני מקשיבה לך, אז אני, את, הזרעים של הדיבור שלך מזרעים בתוכי, ומשהו בי קצת משתנה. אני לא הופכת להיות את, אני גם לא רוצה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאמינים שכל אחד צריך להישאר כמו שהוא. אני לא רוצה שכולם יראו כמוני, יחשבו כמוני, אוי ואבוי, זה יהיה מאוד משעמם. אבל אני מאוד רוצה להצליח להקשיב בלי אפשר לתרגם במוח את מה שאני הולכת לענות. זאת אומרת, אנחנו עובדים ככה באוטומט דרך אגב. זה קורה לנו אוטומטית.
את יודעת, אני אומרת, מהו המדד שלא מקשיבים? כי אם למשל אנחנו מדברים על העולם הפוליטי, נדמה לי שבשנים האחרונות בטח לא ראיתי מעולם אדם שאמר הקשבתי, ואתה יודע מה, או את יודעת מה, הצלחתם לשנות את דעתי במשהו, באיזשהו נושא. תמיד השיחות מתחילות ומסתיימות, וכל אחד נשאר במקומו. ובאמת השאלה היא איך עוברים למקום שבו אתה פתוח גם לשנות עמדה כזו או אחרת.
כשמוכנים לשים, להודות בזה שיש פחד, כולנו מפחדים להשתנות. כי אנחנו לא יודעים למה נשתנה. עכשיו, אחד הדברים שאני למדתי מתוך השכול, שאנחנו משתנים. ואני יכולה להמשיך לנסות לאחוז ממה שהייתי פעם, אבל המציאות משתנה, מדינת ישראל משתנה, הכבישים משתנים. הנה, יש לנו היום ווייז, מי חשב עליו לפני איזה 10 שנים. אנחנו כל הזמן משתנים. ההשתנות הזאת היא לא דבר רע, היא דבר חיובי. אנחנו רק צריכים לוודא שהיא קורית בדרך המתאימה לנו, על פי תפיסות עולמנו ודעתנו. על פי רצוננו כמובן, אבל הפחד משתק אותנו מלהקשיב. כשאני מבינה את זה, קודם כל אני צריכה להבין את זה בשכל. כשאני מבינה שהפחד מונע ממני להקשיב כי אני פוחדת להשתנות, אז אני קצת מרפה. כי אף אחד לא הולך להשתנות אם הוא לא רוצה להשתנות. אז אין פה איזו כפייה או איזה משהו שאם אני אדבר איתך, אז פתאום תהפכי להיות כמוני או שאני אהפוך להיות כמוני. זאת אומרת, אין לי בעיה לשמוע דעות שונות ממני לגמרי, שאני ממש לא מסכימה איתם או עם דרך, זה גם לא נושק לדרך החיים שלי, ועדיין יש לי הרבה מה ללמוד שם, תמיד יש לי מה ללמוד. וכשאני באה פתוחה, אז משהו בי מוכן להקשיב ומוריד את מדד האש, הלהבה, הישר ויכוח, ואז נוצרת שיחה אמיתית בין שני אנשים בשיחה לדבר מפרה, ואנחנו רק רוצים להפרות פה אחד את השני, אנחנו עם כל כך יצירתי, כל כך מוכשר. ואם נקשיב, נתנהלה לקומה הבאה, שזה מה שאנחנו מנסים לבנות באמת את ההקשבה בשביל לעלות לקומה הבאה.
אז אולי זה המקום להגיד שהמייסדים של המיזם הזה ביחד איתך זה מאיר שוורץ ויגאל אבן זיו. צריך לומר, אחד חילוני והאחר דתי, שזה גם כן חלק מהעניין. את יכולה קצת לתת לנו למשל דוגמה על איזשהו מפגש שכבר התרחש, ואיך אנשים הצליחו מתוך הקשבה לייצר היכרות אחרת?
אני אספר לך על שניים. קרו כבר מעל ל-60 בערך, כן. אבל אני אספר לך על שניים. אחד שהיה מעגל שיצרנו בירושלים, בתוך המעלים שם של כל בני הנוער המדהימים, ושל השומר החדש, והמכינות הקדם צבאיות, והקיבוץ הדתי, באמת היו שם אוהלים, ופשוט הזמנו אנשים לבוא ולדבר. ובדרך פגשתי שלושה אנשים, שאחד מהם גם למד עם אמנואל, והתחלנו לדבר, אמרו לי, לאן אתה הולכת? אמרתי להם, למעגל שיח. אמרו לי, וואלה, מה זה? סיפרתי להם, מה זה? נשמע להם מדהים. הם אנשים שעומדים בטפלן, אנשי המחאה, הם מאוד מקדמים את המחאה. והם באו למעגל, ונוצר שם חיבור מדהים. זאת אומרת, זה היה לשמוע דעות מאוד שונות ומאוד מגוונות, עם המון המון כבוד האחד לשני, גם אם יש אי הסכמה. אבל הדבר הזה הוביל גם את האנשים האלה להבנה, שרק ככה אנחנו בעצם יכולים לבנות ביחד. שאם נמשיך להתנגח, אנחנו נערוס, ואם נתחיל לדבר, אנחנו נבנה. המעגל הזה יצר שיתופי פעולה מדהימים, שפשוט הולכים ותופסים עוד יותר תאוצה ועוד יותר תאוצה, שהיא פשוט יפהפייה. מעגל נוסף שהיה אצלי בבית, שהוא לא היה מעגל קל בכלל, בין אנשים עם דעות ממש ממש שונות. מעגל שאני מאוד מצפה למעגל הבא שלו, כי המעגל הספציפי הזה הסתיים במועקה, אני מספיק ישרה אפילו כדי להגיד את זה כאן בתקשורת, במועקה של תחושה של איך נגשר לפער, אנחנו כל כך לא מסכימים, ועם זאת האנשים רוצים להיפגש שוב, ואומר כולם מבינים שרק זאת הדרך. וגם אם לא מצאנו את הגשר במעגל הראשון, נמצא אותו במעגל השני או במעגל השלישי. אנחנו בסוף נמצא, אסור לנו להתייאש מזה. ולראות את האנשים כל כך אוהבים את הארץ הזאת, וחושבים כל כך אחרת, ובגלל אהבה לארץ הזאת רוצים להיפגש שוב, מבחינתי זה היופי וזה ההספד.
ואם אנשים רוצים להיות חלק מזה, אז מה הם צריכים לעשות?
אז פשוט לחפש אותנו בפייסבוק, באנשים אחים אנחנו. דרך הפייסבוק אפשר להגיע לכל קבוצות הוואטסאפ שלנו שמפוזרות בכל רחבי הארץ על פי אזורים. בקבוצות הוואטסאפ אנחנו מעדכנים גם במעגלים שנפתחים. אם מישהו רוצה לארח או להתארח, הוא רושם שם, אנחנו מגיעים אל האנשים האלה. אנחנו עוד מעט גם נתקדם להיות הרבה יותר יעילים גם מבחינה טכנולוגית, אז הכל ישתפר הרבה יותר. אנחנו ממש בימים הקרובים מקדמים את הדברים האלה.
ומה היעד שלכם?
היעד, הלוואי ונגיע לעוד מאות רבות, אם לא אלפים של מעגלים, בתוך תקופה קצרה, כמה שיותר, כדי שיותר אנשים בעם יחוו את החיבור הזה, ומשם כבר נעלה לקומה הבאה, שכשאנחנו לומדים לדבר, נרחיב את זה יותר ויותר, השיח שלנו ילך וישתנה, ואני מאמינה שאז תגיע התובנה של איך אנחנו ממשיכים קדימה ביחד. אני עוד לא יודעת אותה, אני צריכה עוד כמה מעגלים ולפגוש עוד כמה וכמה אנשים.
מאיה אוחנה מורנו, בהצלחה רבה, שפו גדול על העשייה הזו, לא רק במישור הפרטי, אלא גם במישור החברתי, כשהיא מלווה בכזו תשוקה ואמונה, אז תודה רבה ושיהיה בהצלחה.
תודה יהודית, הברכות שלך חשובות לנו.
שבוע מבורך.
Thank you.
פושט לי יד כשקרה, היה לי חבר, היה לי אח, פושט לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי אח. במקום שלו אני הולך, היו נשים, היו
חזרנו, ועכשיו אנחנו עם אוריאן צ'פלין, סופרת, ואנחנו רוצים לדבר עם אוריאן על ספר שהוא מאוד מיוחד, מה שהוא קורא לבלה, שזהו רומן שמתאר רגעים קומיים טרגיים בחייה של בלה רוזנבאום, מי שהייתה אישה הכי יפה בעולם, זמרת אופרה ידועה ואישיות צבעונית בחיי תל אביב הקטנה, והיא מתחילה להיעלם. ערב טוב לך, אוריאן.
ערב טוב, יהודי.
ותודה רבה שאת איתנו.
תודה לכם.
אז זה ככה ספר שמנסה להציג את ההתמודדות עם השיטיון.
נכון.
או דמנציה שהיא כל כך שכיחה בכל כך הרבה בתים בארץ ובעולם.
נכון.
דרך רומן, אז את יכולה לספר על מה הביא אותך לכתוב דווקא על זה?
כן, אז קודם כל התחלתי, אדם קרוב לעצמו, אז התחלתי מסבתא שלי, שהייתה בערוב ימיה דמנטית. היא נפטרה כבר לפני למעלה מ-15 שנה, אבל סיפור מסוים שהתרחש בינה לבין סבא שלי, ליווה אותי ככה המון שנים, כמו איזה סצנה קולנועית, ראיתי אותה מול העיניים, וידעתי שאני צריכה לטפל בזה יום אחד, ונורא עניין אותי גם מה קורה שם בראש, כשהמחשבה מתחילה להתבלבל. אז, אז גם את הסצנה הזאת שלבטאותי, הכנסתי, שתלתי בתוך הספר, וגם הצעתי להזמין מסע כזה של שיחות, גם עם אנשי מקצוע, וגם עם בני משפחה של אנשים שחווים את זה. את אמרת את המילה העברית שיטיון, ולקטתי גם כמה מילים מאנשים אחרים, כמה מילים ששתולות בתוך המילה שיטיון, שיטות ושטות ודמיון, כן. וגם שיט, הרבה שיט.
לגמרי.
אז יצאתי למין מסע כזה שגילה לי עולם תוכן מרתק ומרגש.
את יכולה לחלוק איתנו כמה מהתובנות המרכזיות מהשיטות שלך בעולם השיטיון?
אז קודם כל, אחד הדברים המשמחים, או אולי המנחמים שמצאתי מתוך שיחות עם רופאים פסיכוגריאטרים, למדתי שאפשר אולי לנסות, אני מדברת כרגע על בני המשפחה, כי אנחנו לעולם לא נדע מה באמת חווה אדם עם שיטיון, אבל בני המשפחה שהרבה פעמים נורא סובלים מלהסתכל על אהוב ליבם שמתבלבל, למדתי מהם שאפשר לנסות לדאוג שאם האדם עצמו שמח, אז לשמוח איתו. ונתתי לבלה, הזמרת האופרה הגדולה, שהיא אישה גדולה מהחיים וגם מצחיקה מאוד, כזאת שאוהבת פתיחות ואירועים ובעיקר לוויות של אנשים חשובים, נתתי לה להיות ברגעים רבים שמחה ורוקדת וחושבת שהיא על הבמה עדיין. ויאנקלה, בן הזוג שלה, שלומד עם הזמן, כשהיא שמחה לשמוח איתה, וכשהיא רוקדת, אולי אפילו לרקוד איתה, להצטרף ולנסות קצת לוותר על הבושה והמבוכה, אם הבן אדם עצמו לא סובל.
מעניין.
זה דבר ראשון. כן, זה קצת ניסיון לספר לעצמנו סיפור אחר. ומה שעוד למדתי זה שהרבה פעמים יש איזה מחנה משותף, בין אנשים שסובלים מאיבוד הזיכרון, רבים מהם מתגעגעים להורים שלהם. זה משהו שנשאר עמוק עמוק, והם נוטים גם לחשוב שאנשים שסביבם הם ההורים שלהם, אפילו אנשים בני 90 פלוס, פתאום רוצים את אבא ואימא. וגם שנשארת אצלם איזה געגעה הורית לילדים שלהם, או לנכדים שלהם, או למי שהם אוהבים, ומוזיקה, ומוזיקה שזה פלא שעושה קסמים, ובגלל זה גם נתתי לבלה להיות זמרת אופרה.
במסע שלך, כמה את מרגישה שאנשים שעוטפים את אותם אנשים שסובלים מדמנציה, כמה הם פתוחים לדבר ולחלוק על מה הם חווים?
מה שלמדתי זה שיש באמת איזה תמה כזאת של משפחות שלפחות בתחילת הדרך מתביישות וסוגרות, שלא יראו. לא להביך לכאורה את האדם החולה. זה חוזר על עצמו הרבה מאוד, ואני חושבת שמבלי שהתכוונתי, לפחות מהתגובות שאני מקבלת, כאילו נתתי לגיטימציה עם הספר הזה לדבר על זה.
כן.
אנשים התחילו לשלוח לי סרטונים מרגישים עד מאוד, כשהם שמים
מאותם מוזיקה. מאותם רגעים שמחים.
נכון. שזה נורא מרגש לראות, אני כל פעם מחדש מתרגשת, ואז אני חושבת שאולי זה פתח משהו קטן, גם גיליתי שבאמת אין כמעט משפחה, אם לא במעגל קרוב, במעגל יותר רחוק, שמתמודדת עם זה, אחד לארבעה אנשים התמודד עם זה, וזה באמת מספרים מאוד מאוד גדולים שלא ידעתי עד כמה.
כן. ובאמת חלק מהעלילה זה איך להסיר את המסכות כולן, שאנשים עוטים. אז אוריאן, זה הזמן להגיד לך תודה, שבחרת לכתוב גם בצורה מנחמת על תופעה שהיא ללא ספק מורכבת ו...
נכון, גם רציתי שהיא תהיה מצחיקה, יש גם הרבה רגעים קומיים, כדי שלא... לא נשאר רק בצער הגדול.
על זה נאמר קורבנות, זו לא תוכנית עבודה, אז צריך למצוא את נקודות האור גם בזה. אוריאן צ'פלין סופרת, משהו קורה לבלה, רומן מרתק, תודה רבה שהיית איתנו, ושבוע מבורך.
גם לך, תודה.
תודה. ועכשיו, אנחנו לפני שנדבר עם המרואיין הבא שלנו על דרך שפרויקט סבא לסיפור של שורדי שואה, בשבוע שחלף הלך מאיתנו מאיר שלו, סופר, איש תקשורת, רבות בימים האחרונים דובר בו בספריו, בסיפוריו, בכתביו, בתורים, במילים, בדמויות שכל כך הרבה שליוו כל כך הרבה אנשים על פני כל כך הרבה שנים. ובתוכנית הזו, דווקא לפני יום השואה, אז בינואר 1996, נשיא המדינה דאז עזר ויצמן עליו השלום, הוזמן לנאום בבונדסטאג הגרמני, הלא הוא הפרלמנט הגרמני, ומי שכתב את הנאום בעבורו היה מאיר שלו. ואנחנו רוצים להקריא קטעים מהנאום הזה. הגורל הוליד אותי ואת אחי בני דורי בימים הגדולים בהם שבו היהודים לארצם והקימו מחדש. שוב אינני היהודי הנודד בדרכי העולם, המהגר ממדינה למדינה, המגורש מגולה לגולה, אבל כל יהודי בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו היה שם, בדורות ובמקומות ובאירועים שקדמו לו. לפיכך עודני נודד, אבל לא בדרכים הנידחות של העולם, עתה אני נודד במרחבי הזמן, נע מדור לדור, נוסע בנתיבי הזיכרונות. הייתי עבד במצרים וקיבלתי את התורה בהר סיני, ויחד עם יהושע ואליהו עברתי את נהר הירדן, נכנסתי לירושלים עם דוד וגליתי ממנה עם צדקיהו ולא שכחתי אותה על נהרות בבל. ובשוב אדוני את שיבת ציון חלמתי בין בוני חומתה, לחמתי ברומאים, גורשתי מספרד, ועליתי על המוקד במגנצה, הייתי מיינץ ולמדתי תורה בתימן, ושחלתי את משפחתי בקישינב ונשרפתי בטרבלינקה, ומרדתי בוורשה ועליתי לארץ ישראל, אי ארצי שממנה גליתי ובה נולדתי וממנה אני בא ואליה שוב. ועוד הנאום פה הוא ארוך, אז גם לזכרו של מאיר שלו עליו השלום, וכהקדמה לקראת האייטם הבא שדן ביום השואה, ואנחנו עם ניצן בירנבאו, והפרויקט הוא פרויקט סבא.
My name is Irvin Birnbaum. I am now 89 plus years old. I lived through the Shoah, the Holocaust. I want you to know that because of the story that you will hear, I learned to appreciate life, and I take every day as a present, as a gift. My name is Irvin Birnbaum, and this is my story.
אז אנחנו עם ניצן בירנבאום. ערב טוב לך ניצן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
והפרויקט הוא פרויקט סבא, שמספר את הסיפור של ארווין בירנבאום עליו השלום, ניצול שואה שעשה מסע חיים מעורר השראה, מנער שאיבד את אמונתו אחרי השואה, פיל לישראל על האקסודוס, נתפס, הוחזר לאירופה, היגר עם משפחתו לארצות הברית, גיבש את אמונתו מחדש, גידל משפחה משלו, עלה לארץ, שימש כיד ימין לבן גוריון בקליטת עלייה, הפך לפרופסור להיסטוריה והקים עמותות שתומכות בעולים חדשים. וניצן, אתה הנכד, מוזיקאי מחונן, שהחלטת בדרך מיוחדת לספר את הסיפור. אז הבמה היא שלך.
תודה. תודה על ההקדמה המרגשת. אני רק רוצה להגיד שלפני כל התארים המדהימים האלה ש... ש... שהצגת, מדובר בסבא שלי. ואני לא ראיתי בו פרופסור ורב, וזה אני פשוט ראיתי בו את סבא שלי. ופרויקט סבא הוא פרויקט ש... שלקח את הרגעים האינטימיים, אפשר להגיד, שלי כנכד עם סבא, וסיפורים שגדלתי עליהם, ובעצם הייתה לי את הזכות להקליט את סבא ולבטא את עצמי דרך המוזיקה שאני בא מעולם המוזיקה.
ואז אתה פשוט משמיע את סבא ועוטף את זה במוזיקה שאתה יוצר?
כן, זה האמת, זה די חלום.
ניצן, אתה חייב לשפר את הקו, כי אנחנו רוצים לשמוע כל מילה.
רגע.
אוקיי.
אוקיי.
תודה.
אני אשתדל.
אוקיי. ואתה הולך לעשות את המופע הזה, להופיע במסגרת זיכרון בסלון, מחר וביום חמישי במרכז התרבות בסביון.
נכון, אז מחר אני מקיים הופעה בנתניה, בקהילה של קהילה שהוא בעצם גידל, ו-30 שנה הוא היה רב שם, והשנה זה השנה הראשונה שהוא לא איתנו, ויש לי את הזכות להגיע ולהחזיר את הקול שלו אל החלל ההוא, אל בימת בית הכנסת, ואנחנו ננהל טקס בשילוב עם סבא פרוג'קט, וזה יהיה אירוע מאוד מרגש, ואמרת נכון, יום חמישי זה ההופעה המלאה בהיכל התרבות בסביון, יום חמישי בערב.
ואתה יכול להגיד משהו על על ההחלטה שלך לעסוק בזה בדרך הזו, בצורה כל כך מיוחדת וכל כך מושקעת, זה לא עניין של מה בכך. אז הבחירה הזו, כי...
הרגשתי צורך לבטא את עצמי, האמת. כי בתור ילד הרי אני שמעתי את הסיפורים האלה כבר, סיפורים שגדלתי עליהם, סיפורים שעיצבו אותי. אבא שלי סיפר לי אותם. וככל שהתבגרתי, ככה השאלות שלי העמיקו, ומצאתי את עצמי כל שבוע מחדש, שואל את סבא, מה היה פה, מה היה שם, ואז באמת אני מתבגר ומתבגר, ופשוט הגעתי לצורך בסיסי של לבטא את עצמי, ולהבין לעומק מה קורה שם, והתחלתי לקרוא ספרים, ולראות סרטים, ולשאול את סבא שאלות יותר מדויקות, וממש, או למשל, איפה היה אלוהים? איך הרגשת, כן. למשל, כל נושא האמונה? וזה משהו שאני שואל את עצמי, אני שאלתי את עצמי כשאני יצאתי למסע לפולין, בכיתה י' א'. אז באמת כמוזיקאי, אני רוצה להגיד שכמוזיקאי, הדרך הפשוטה ביותר עבורי הייתה לבטא את עצמי דרך סאונד, דרך צלילים.
כן, ברור.
וככה באופן טבעי, נוצר הקונספט הזה שנקרא פרויקט סבא.
ואם הייתי שואלת אותך בסוף, אותם אנשים שבאים והם חלק מהזיכרון, מההנצחה או ההנחלה של הזיכרון הזה, אז עם מה היית רוצה שהם יצאו מעבר לסיפור האישי? מה הם תובנות היסוד שחשוב לך להדהד אותן?
יש את המסר של סבא בפרויקט הזה, זה מסר כל כך חזק, הוא פותח איתו את האלבום, והוא סוגר איתו את הפרויקט, והוא אומר שבגלל הסיפור הזה, בגלל השואה, אני חי כל יום כמתנה. וזו תזכורת מופלאה עבורי, ובאמת המטרה של סבא בחיים הייתה, קודם כל, לא עוד שואה, ודבר שני, זה לחיות כל יום כמתנה, להיות נוכח, להיות עם חיוך על הפנים, וככה היה סבא.
זה בדיוק הביטוי לבמותם ציוו לנו את החיים. ניצן בירנבאום, פרויקט סבא לזכרו של ארווין בירנבאום, עליו השלום. תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
דבורה, ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, ערב טוב לך דבורה, שבוע טוב.
ערב טוב, שבוע טוב, התגעגעתי.
ממש, וכמעט ראש חודש, אז שיהיה גם חודש טוב.
תודה, אמן לכולם, לכל עם ישראל.
אמן ואמן, מה שלומך?
בסדר גמור, שבועיים קשים באמת, השבועיים האחרונים, עם כל הנושא של תרומת איברים והנרצחים, וממש פשוט רצף של מקרים מזעזעים. אבל את יודעת, אני... מה שאני באמת חושבת שאולי נדבר עליו היום, על משהו שהוא מאוד מרגש, כי אני התקשרתי לאבא ולבעל, לאבא של שתי הבנות שנרצחו, ולבעל של לאה די, קוראים לאה די, הייתי יותר נכון, קוראים לו לאו, ושאלתי אותו על כל נושא של ההסכמה לתרומת איברים, ואני מאוד הופתעתי, כי שאלתי אותו אם היה לה כרטיס אדי. את יודעת, כשיש כרטיס אדי, למשפחה הרבה יותר קל לקבל החלטה לתרום איברים ולהציל חיים, בזמן אמת. ואז הוא אמר לי, לא. הוא אמר לי שלא היה לה כרטיס אדי, אבל הם דיברו על זה כל הזמן במשפחה, הם משפחה דתית. והם דיברו על זה כל הזמן, שאם יקרה משהו, אז הם יתרמו איברים. ואז שאלתי אותו, הוא אומר לי, אני מעולם לא חתמנו על דונור קארד. כי הם חיו בחול, והוא אומר שהפרוטוקול הרפואי בחול, זה באמת קצת עצת זעזע, לא נותן אפשרות, כאילו, הם פחדו שהפרוטוקול הרפואי בחול יאפשר לצוותים הרפואיים לנתק מהמכשירים, לפני שאכן באמת נקבע מוות מוחי נשימתי באופן ברור, ואז הם התייעצו עם רופאים פה בישראל, והתייעצו עם הרבנים, ותרמו איברים והצילו שבעה אנשים, אבל השיחה איתו והכוחות נפש ועלה לסמוך על הצוות הרפואי של הקביעת מוות מוחי, היא כל כך רגשה וחיזקה אותי גם ברמה האישית. את יודעת, את עובדת כל כך הרבה שנים, ובא אדם דתי ואומר לך, אני סומך על הצוותים הרפואיים שהם אכן קבעו את המוות, ואת יודעת להקשיב לו ולהגיד, אדם שרצחו את שני בנותיו ואת אשתו, והוא חושב על הזולת, והוא עוד שואל אותי מה שלום המושתלים, זה, אני כבר לא יודעת מה להגיד, אין מילה שיכולה בלקסיקון להביע את זה.
אני חושבת שזה אחד הביטויים הרמים ביותר למה זו אצילות נפש. אם מחפשים את ההגדרה, אז צריך להסתכל על כל משפחת די ועל לאו במיוחד, ומוצאים את זה שם, כי יש פה גם סולידריות, גם הסתכלות על האחר, גם אמון במדינה וממלכתיות, וכל זה מתוך כאב וצער בל יתואר.
את יודעת, המושתלים בדרך כלל, כשקוראים להם להשתלה, לא אומרים להם ממי האיברים. הם אומרים, יש תרומת איברים, תגיעו לבתי החולים, ורק אולי אחרי תקופה מסוימת מספרים להם. אבל פה במקרה הזה, זה היה נושא מאוד מתוקשר, שכל המדינה התפללה עבורם. וכשהם שמרו שזה ממנה, הם קישרו את הסיטואציה למה שקורה, וזה היה מרדף לראות אותם בוכים. ממש בוכים, מהתרגשות. עין אחת בוכה, עין אחת צוחקת, מה שנקרא.
את יודעת, אני רוצה לקוות שאנחנו, יודעת, עם כל הנשגבות שיש בתרומה, שזה לא יהיה בעתיין של טרגדיות אנושיות כאלה.
הם אמרו את זה, מושתלים. אנחנו היינו מעדיפים לחכות, ולדעת שזה לא מהם.
דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה יקירתי.
תודה רבה.
שיהיה קיץ בריא. ושבוע מבורך.
תודה רבה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב יהודית.
מה שלומך? איך עברו החגים?
בטוב, עם יחד עם המשפן, עם כל אותם אירועים שליוו אותנו ודיברתם עליהם בתוכנית. אני אישית יצא לי להיות היום בבית משפחת די בניחום אבלים.
וואו.
זה בהחלט אירוע כלל ישראלי.
כן, הקצב והעוצמה של הדברים מה עושים כדי לא לפתח קהות?
עוצרים, עוצרים מדי פעם ובוכים ביחד.
כן.
את יודעת, זה עדיין שייך לפרשה הקודמת, אבל אחרי מותם של בני אהרון, נדב ואביהו, אז נאמר, וכל בני ישראל יזכו את השריפה אשר שרף השם. יש עניין לעצור. לפעמים גם לשים בצד רגע את כל המריבות, את כל המחלוקות, את כל הדברים, ולעצור ולבכות. אני חושב שזה בכלל הימים שאנחנו נמצאים בהם. מה אנחנו עושים?
לגמרי.
יום השואה, יום הזיכרון. אני מתפלל שנוכל לעשות את לפחות את הבכי ביחד.
ממלכתי משהו.
אני מאוד, אני שומע בצער כל מיני ניסיונות וכל מיני רעיונות להכניס רוחות מפלגות גם לימים הקדושים האלה, ונדמה לי שהמבחן שלנו הוא מבחן עליון לשים את זה בצד ולבכות ביחד, ביחד משפחתי, ביחד עם 6 מיליון נרצחי השואה, ביחד עם משפחות על, 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 על כל ה... נופלים.
משפחות השכולות, נפגעי פעולות האיבה ועוד ועוד ועוד.
כל כך הרבה סיבות לעצור, זה רק סלמן השם לעצור. לכן בעיניי זה קודם כל הדבר.
לגמרי. הלוואי שהברכה הזו תתקיים במלוא עוזה בימים אלו. אתה רוצה להגיד מלפני שניגש לפרשת השבוע, קצת על העומר?
אני, זהו, בטי של מה אנחנו נדבר, על העומר, על ה... לדעת נגיד משהו על העומר, כיוון שכבר העלית אותו. בעומר יש תופעה מעניינת. סופרים גם את הימים, וגם את השבועות. למשל, היום 10 ימים, שהם שבוע 1 ו-3 ימים לעומר. שאלה למה צריך גם לספור ימים וגם שבועות. לדעתי, מלמדים אותנו קודם כל בכלל לספור. לדעת, מישהו שסופרים אותו, זה אומר שמה שנותן לו כבוד. אבל הספירה שלנו היא תמיד כפולה. צד אחד שלה... אומר, שים לב שיש פה תהליך, מגמה. אל תפרק כל יום לעצמו. תחיה עם חיים שיש במגמה. זה ספירת השבועות. ויחד עם זה, לספור ימים. כל יום יש לו גם משמעות, כל רגע יש לו משמעות, וזה מין אימון כזה, דו-מוקדי. מוקד אחד מסתכל במה יש היום, ומוקד השני מסתכל לאן זה הולך, מה התהליך הגדול, וזה לדעתי האימון הגדול של ספירת העומר. כן.
יפה. אז פרשת השבוע.
אז זהו, אני חייב לומר משהו על יום השואה. אני בכל זאת, נושא שאני כל כך, אני מודה, אני קצת חרוץ, ונדמה לי שאני לא היחיד. סיפור קטן שקרה לי שנה שעברה בדיוק ביום השואה.
אני חושבת שבמדינת ישראל צריך למנות את הלא שרוטים. זה פשוט יותר קל.
כן, אז אני אספר סיפור קטן ומאוד מאוד כואב. קרה לי, ואולי מתקשר לשאלה שלך. עמדתי בסופר ביום השואה הקודם, עמדתי היום השואה, הלכתי לקנות משהו, ואדם, ונכנסתי תור שיש שם תור עדיפות לנכים. אמרתי, בסדר, כאילו, בסדר, אתה לוקח צ'אנס, וכמובן, כשבאתי, כבר שמתי את כל הדברים, באה לי ואמרה, יש פה איזה מישהי נכה וגם ניצולת שואה. אמרתי, קודם כל, לכבוד הוא לי שהיא תעבור אותי. ובאתי, הייתי רוצה לדבר איתה, הלכה איתה הבת שלה, הייתה מבוגרת, הייתה אישה, שאלתי אותה, היא מבינה עברית? היא אמרה, היא לא מבינה, היא גם לא כך שומעת. אני יכול לשאול אותך משהו על האמא שלך? היא אומרת לי, עדיף שלא תשאל. אמרתי לה, אבל הנה אני שואל. היא אמרה לי, אמא שלי ברחה מאוקראינה, ואמרו לה, תברכי מזרחה, משפחה. ברחו, מזרחה לתוך עומק רוסיה, הגיעו עד קזחסטן. ובקזחסטן היה קור נוראי, -30, הם מצאו מקלט איזשהו בית. ואז בעלת הבית, באיזשהו מקום נודע שהם יהודים, ובאמצע החורף היא זרקה אותם החוצה, -30, ילדה קטנה. היא אומרת הבת, ואומרת הבת, ואת יודע מה הכי כואב לי? שכשהיא באה לארץ פה, אז קוראים לה רוסיה. ואמא שלי זרקו אותה בגלל שהיא יהודייה. יהודיה מסריחה, והנביא -30 זרקו אותה, וכאן בארץ, אחים שלנו, קוראים לו הלכי מפה ירוסיה. ואני חייב לומר שהשתנקתי.
כן.
ונדמה לי שזה הסיפור שלנו, יכולת שלנו לשים לזכור את הבסיס המשותף שלנו ולהבין שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו עם, אנחנו עם אחד, וכל כך הרבה מנסים לשכנע אותנו שזה לא נכון, אבל יום הזה, יום השואה אומר לנו, לא, לא, זה נכון, זה נכון, זה היסוד, אפילו כאלה שהמירו את דתם מבחינתם של התוררים שלנו, מבחינתו של היטלר, זה בכלל לא שינה, כולם עלו לאותה רכבת, כולם השתרחו לאותו מקום, אז אם הם, זוכ... אם הם יודעים על זה, אז מה איתנו?
כן.
מה איתנו? וזו נקודה שאני חושב ש... שככה בוערת בי, בוערת, אני חושב שצריך בדיוק מתכתבת באותה, בואו נשים בצד את כל הדברים, ולפחות בשתי דקות האלה של יום השואה, ובדקה ובעוד דקה של יום הזיכרון, נעצור רגע אחת, נדמים קצת את הדיבור שלנו, וקצת את הפלגנות שלנו, ונקשיב פנימה, ונשמע שמה כל שאומר לנו, אנשים אחים אנחנו.
כן.
אז זה יום השואה. משהו קצר על... תדעת, הפרשה שלנו זה פרשת תזריע מצורה, שמדברת על אירוע מצורה. העם שלנו יותר מדי זמן היה מצוראים של העולם. כשהדביקו עלינו את התלי הצהוב, וסלחי לי שאני...
כן.
הכרעתי שאני צרות. אז אנחנו היום מצוראים. האם שלא מכניסים אותם, האם שאסור לדבר איתם, האם שאסור להיכנס לפארק או לסרט או לכלום. המצוראים של העולם. וזה קשה, זה קשה, חבלה, ובאיזשהו מקום הפרשה מדברת על מצורע, אבל הופכת את כל העניין. מצורע זה עניין אישי של אדם, דבר חיצוני לו, זה לא דבר פנימי לו, ובסך הכל אומרת לו, אם יש לך איזושהי בעיה, אז זה לא סוף העולם, תעצור רגע אחת, עוד פעם לעצור, לצאת החוצה רגע, תהיה עם עצמך, תתקן, ואחרי כמה זמן, תמיד זה מסתיים ב... שיבה בחזרה אל החברה. אז אני לא אומר שאין לפעמים מקומות שאנשים עושים דברים לא טובים, דיברו לשון הרע, עשו איזשהו חטא נוראי, והם לא צריכים לשלם על זה מחיר. אבל זה לא משהו שדבוק בהם, אלא זה משהו
שתומים. ואני חושבת שהמסר הנוסף הוא של מסר לחברה עצמה, לקבל את האדם חזרה.
נכון.
זה מה האדם עושה וגם מה עושה החברה סביבו.
אז אל תמחק אותו. הוא צריך, אולי אדם פישל בגדול, צריך איזושהי תקופה מסוימת, לשבת קצת בשקט. אבל אחר כך, אנחנו מחזירים אותו בחזרה אל החברה. שנזכה, בימים האלה קצת להתרומם.
הרב איתמר חייקן, אני יכולה לדבר איתך עוד שעה ארוכה על כל ענייני הדיומה, אז אני רוצה להודות לך מאוד, ולאחל שכל אותם ייחולים ו... ומסרים התגשמו בימים הקדושים הללו. תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. השיר שאנחנו נשמיע זה שיר של המשוררת רחל, שזה יום השנה ללכתה, והוא השיר ואולי. וזה הזמן להודות לכל מי שאפשר את השעה הזו, לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין ואיתי אורטל האחראים על השידור, לאורך הדיגיטל שלנו ירון זאבי. אנחנו כאן, תחשבו טוב, שיהיה שבוע מבורך, שיהיה חודש טוב, נתראה בשבוע הבא בעזרת השם. כאן יהודית גריסרו, ערב מבורך.
ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפעם. מעולם בימים ארוכים ויוקדים של קצין, במרומי עגלה עמוסת אלומות לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא תהרתי בתחלת שוקטה ובתום של כנרת שלי, או כנרת שלי, היית או חלמתי חלום של כנרת שלי, או כנרת שלי,
היית או חלמתי חלום, ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפעם. מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים ויוקדים של קציר, במרומי עגלה עמוסת אלומות לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טהרתי בתחלת שוקתה ובתום של כנרת שלי, או כנרת שלי. היית או חלמתי חלום של כנרת שלי, או כנרת שלי. היית או חלמתי חלום.